איפה אנחנו? אנחנו בפרק, בפרק א'. אז ראינו שהרמב״ם כותב שהנפש, הנפש של האדם היא נפש אחת. הנפש של האדם היא נפש אחת, ולנפש הזאת יש שלושה חלקים. יש את מה שנקרא החלק הטבעי, נכון? יש את החלק הטבעי, יש את החלק החיוני, ויש את החלק הנפשי. כן, החלק הטבעי, החלק החיוני והחלק הנפשי. אבל זה לא הכוונה, אז נסביר קודם. החלק הטבעי, זאת אומרת, החלק שבו משותפים כל בעלי החיים וגם הצמחים, עצם כוח הגידול. החלק החיוני זה חלק שיש אותו רק לבעלי החיים, והחלק הנפשי זה החלק שמיוחד לאדם. אבל הרמב״ם הסביר לנו שזה לא שהחלק הטבעי שבנו, זה לא שהחלק הטבעי, הכוח הטבעי שבנו, הוא אותו הדבר כמו של הצמח או כמו של, או כמו של החמור. או החלק החיוני שבנו הוא כמו, הוא כמו החלק החיוני של החמור. אלא זה חלק טבעי של בן אדם. זה חלק חיוני של בן אדם. אוקיי? ומה המשמעות של זה? המשמעות של זה היא שלמרות שהחמור אוכל והאדם אוכל, החמור מרגיש והאדם מרגיש, אבל זה שיתוף השם בלבד, זה שני עולמות שונים לגמרי, כן? לכן גם אני יכול לקדש את האכילה שלי, אני יכול לקדש את ההרגשות שלי, מה שחמור לא מסוגל לעשות, כי הנפש שלי היא נפש אחרת. זה הייתה החלוקה העקרונית, כן? לשלושה חלקים. ראינו שבחלוקה יותר מפורטת, אז זה מתחלק בעצם לחמישה, כן? בדרך כלל, אני חושב שגם ראינו את זה בדעת תבונות, נכון? ראינו גם כן את העניין הזה כשהוא דיבר על התקופות. אז גם שם ראינו את זה שיש חלוקה עקרונית לשלושה, ואז החלוקה הזאת מתפרטת לחמישה. כשהחלק האמצעי הוא מתפרט לאמצע, הקצה הזה והקצה הזה. אז ככה גם פה, מבחינת הכוחות, אז הרמב״ם אומר שיש לאדם חמישה חלקים, כאשר זה החלק הזן, החלק הזן זה הגידול הפיזי שיש לנו, וזה מה ששייך לחלק הטבעי, ממנו הכוח המושך, המחזיק, המעכל, הדוחה למותרות, המגדל, המוליד בדומה, המבדיל הליכות וכו'. לחלק האמצעי, שזה החלק החיוני, יש שלושה כוחות, בסדר? המרגיש, המדמה והמתעורר, ולחלק הנפשי, שזה מה שמייחד את האדם, לזה יש את החלק השכלי, את הכוח השכלי. אוקיי, אז אנחנו היינו באמצע התיאור של הכוחות האלה, למדנו על החלק המדמה, ודיברנו על החלק המדמה זה כוח הדמיון, אמרנו שהדמיון אין בו אפילו טיפה אחת של שכל. כן, זה מאוד חשוב, זה הגדרה שכמדומני שווים אותה בשם האריזל, נדמה לי שממש צריך לדעת את זה, שהשכל זה כוח אחד והדמיון זה כוח אחר, ואין ביניהם שום, יש ביניהם קשר, אנחנו עוד נראה איזה קשר, אבל הדמיון הוא דמיון נקי והשכל הוא שכל נקי. אין בדמיון טיפה של שכל ואין בשכל טיפה של דמיון. אנחנו כבר נסביר את זה עוד קצת יותר. אמרנו, מה זה החלק המדמה? מה זה הדמיון? הדמיון זה החוויות שנצרבות אצלנו בדיסק. כל פעם כשבן אדם נפגש במשהו מסוים, משהו מתוך זה נרשם אצלו בתוך הדיסק. ועם כוח הדמיון, בן אדם יכול לקחת את החוויות שהוא עבר, חוויות של ראייה, של שמיעה, של ריח, של מישוש, כל הדברים האלה, ולהרכיב אותם לאיזשהו מין משהו שהוא רוצה, ולא צריך להיות איזשהו מסבר הגיוני. אוקיי? זה משהו שהוא אפשרי. בסדר? אז בואו נתקדם הלאה לחלק המתעורר. אוקיי? מה זה החלק המתעורר? אומר הרמב״ם, הוא הכוח אשר בו ישתוקק ויחשוף האדם לדבר אחד או ימאסהו. זה הכוח שעל ידיו האדם רוצה לעשות משהו או לא רוצה. כוח משיכה או כוח דחייה. ומזה הכוח יבוא אל פעולות. איזה פעולות? בקשת דבר. זה הפעולה שכתוצאה מהמשיכה. והבריחה ממנו זה כתוצאה מהדחייה. ובחירת דבר אחד או יתרחק ממנו. והכעס והרצון והפחד והגבורה והאכזריות והרחמנות והאהבה והשנאה והרבה מאלו המקרים הנפשיים. עכשיו, מה בעצם כתוב כאן? יש פה אתם רואים הרבה רגשות, נכון? יש כעס, יש רצון, פחד, גבורה, אכזריות, רחמנות. אבל אם אתם תיקחו את המכנה המשותף שבין כל הכוחות האלה, אז המכנה המשותף הוא משיכה ודחייה. יש התעוררות לקראת הדבר ויש התעוררות שהיא דוחה אותי מהדבר. כן? בסדר? למשל, רחמנות ואכזריות, פה אני חושב שזה מאוד ברור. נכון? אדם שאני מרחם עליו, זה אדם שיש לי סימפתיה אליו, יש לי משיכה אליו. אכזריות לעומת זאת זה ההפך, אני מרגיש דחייה ממנו. ולכן לא מעניין אותי שיהיה לך טוב, הפוך, אני כועס עליך. בסדר? אותו דבר אהבה ושנאה. אהבה זה משיכה, שנאה זאת דחייה. פחד וגבורה, גם כן. פחד זה איזושהי דחייה מהדבר, אני מתרחק זה. גבורה זה אומר, זה לא מפחיד אותי, אני עם כל זה אני יכול לגשת לשם. בסדר? אז זה הבסיס. והבסיס של זה נמצא בכוח המתעורר. מתעורר זאת אומרת, מאיר אותי לצד הזה, או מאיר אותי לצד הזה. זה מה שאפשר לקרוא לו מבחינה מסוימת רצון. בסדר? אפשר לקרוא לזה רצון. יש רצון לצד הזה או רצון לצד הזה. רצון זה מלשון ריצה. זה אותו שתי אותיות שורש. דיברנו על זה, אני חושב פעם, על העניין הזה. שהרבה מילים, אז נכון שאותיות השורש שלהם הם שלוש בדרך כלל, אבל אם אנחנו נמצא שתי אותיות משותפות לכמה וכמה מילים, אז אנחנו נראה שזה מכנה משותף ביניהם. בסדר? דוגמה יפה לזה זה האותיות קוף וצדי. קוף וצדי. אז יש לכם קצה ויש קצף, שזה אחד שהוא כעס, אז הוא הגיע לקצה הגבול שלו, נמאס לו כבר, ויש לנו את הקצף, שהקצף זה מה שיש בגלים כשזה מגיע לקצה שלו, ויש לנו את הקצב שהוא חותך ושם גבול לכל דבר, וקצר שגם כן מקצר וקובע את הגבול, וכן הלאה. אותו דבר גם כן בעניין שלנו, יש רצה, נכון, ויש רוץ, ריצה, שזה גם כן יציאה מתוך הגבול. ומה עוד יש? אני כרגע עוד רעיון. רצץ, אני לא יודע בדיוק, לא ברור לי. אבל בכל אופן, ריצה ורצון זה אותו עניין. אז הריצה זה משהו שאדם יוצא מהגבול שלו, נכון? אם הוא לא יוצא מהגבול, או שהוא נשאר במקום, או שהוא הולך רגיל. כשהוא רץ, אז הוא יוצא מהגבול שלו. אז ככה גם פה, זה הכוח המתעורר לצאת מהגבול. וכלי זה הכוח, אומר הרמב״ם, כל איברי הגוף. הכל. ככוח היד על הלקיחת דבר ונגיעתו. אז אם הרצון מחליט, אני רוצה להרים את החפץ הזה, אז היד תיקח אותו. וכוח הרגל על ההליכה, אני רוצה ללכת, או אני לא רוצה ללכת. וכוח העין על הראות. וכוח הלב להתגבר או לראות בעת הפחד. וכן שאר איברי הגוף הנראים והנסתרים, הם וכוחותיהם, כולם כלים לזה הכוח המתעורר. אוקיי? אז בעצם, במידה רבה מאוד, הרצון הוא שליט מאוד גדול על האיברים. הוא שליט מאוד גדול. אז כל שלושת הכוחות האלה, החלק המרגיש, המדמה והמתעורר, זה מה ששייך לנפש החיונית. זאת אומרת, זה גם יש לבעלי חיים. בפאזה אחרת, אבל יש להם את זה. יש להם, בעלי חיים גם כן, יש להם את הרגע, את ההרגשה, את התחושה, בסדר? חמשת החושים. יש להם את הרצון לברוח או להתקיף או משהו כזה, וגם דמיון יש להם, מסתבר. יש להם גם דמיון. איך נראה דמיון של כלב, אני לא יודע, אבל יש להם דמיון.
אני ראיתי כלב חולם. ממש ישן ומזיז, אתה רואה כמו בן אדם שהוא חולם, מזיז את הידיים, קורא לכלב שלנו הרבה.
כן.
כן,
זהו, אז אני אגיד לך, אני קראתי באיזשהו מקום שעשו ניסוי, הרי יש את הסיפור הזה של אנשים שהם הולכים מתוך שינה, נכון? מסתובבים מתוך שינה. למה כולנו לא הולכים מתוך שינה? הרי הבן אדם יכול לחלום על דברים מאוד, יכול לקום עייף מהחלומות, מכל מה שהוא עשה בזמן שהוא ישן. יש איזשהו מנגנון בגוף שבזמן שינה משבית את הידיים, הרגליים, כאילו את כוחות הפעולה, אתה לא, הכל מסתובב בראש. אז עשו ניסיון על חתול ישן, והחתול הזה השתולל באמצע השינה, פשוט השתולל. אני לא יודע מה הוא חלם, על איזה קרב, אם איזה חתול אחר, אין לי מושג, אבל הוא ממש השתולל. אז יש בפירוש דמיון, יש בבעלי חיים, יש להם את זה. אוקיי, עכשיו החלק שאנחנו אליו מגיעים זה חלק שנמצא רק אצל בני אדם, אין אותו לבעלי החיים. זה החלק השכלי, הוא הכוח הנמצא לאדם אשר בו ישכיל ובו תהיה ההסתכלות. כן, מה ההבדל בין ישכיל לבין תהיה בו ההסתכלות? הסתכלות מלשון שכל, כן? אז ישכיל זאת אומרת, תראו מי שיש לו את ההערות, כן? ישכיל אל כל דבר ותופעה להכיר מהותם ולהבין סיבותם. אתה רואה דבר מסוים ואתה מנסה להבין אותו. להבין אותו, מה זה, מאיפה זה בא, מה הסיבות שלו, מה המקור שלו. ובו תהיה הסתכלות, זאת אומרת, להפעיל את השכל לפני שאתה הולך לעשות משהו. נכון לעשות, לא נכון לעשות, אוקיי? אז זה שתי וריאציות של אותו כוח. אני מפעיל את השכל פעם ביחס הזה, פעם ביחס הזה. הנה הווריאציה השלישית, ובו יקנה החוכמות. בזה בן אדם לומד פיזיקה, לומד תורה, לומד מתמטיקה, לומד כל מיני דברים, לומד את החוכמות. ובו יבדיל בין המגונה והנאה מן הפעולות. עכשיו, מה זה המגונה והנאה מן הפעולות? יש לנו פעולות שבהם השאלה היא לא אמת או שקר, אלא מגונה או נאה, ראוי או לא ראוי. בסדר, אנחנו עוד מעט ניגע בזה קצת יותר, ביחס שבין השכל לבין הדמיון. עוד מעט נגיע לזה. בכל אופן, גם לזה צריך את השכל, ואילו הפעולות מהן מעשי ומהן עיוני. זאת אומרת, הפעולות של הכוח השכלי, חלק מהם אלה פעולות מעשיות, וחלק מהם זה עניינים שהם עיוניים. הרמב״ם מסביר. והמעשי, ממנו מלאכת מחשבת, זה ככה פילוסוף עובד, ממש, זה ניתוח של הרמב״ם. זה ככה, כמו שעושים תרשים זרימה. והמעשי, ממנו מלאכת מחשבת, וממנו מחשבי, והעיוני אשר בו ידע האדם הנמצאות שאינן משתנות כפי מה שאין עליו, והן אשר יקראו חוכמות סתם. אני רוצה קצת להתקדם עד סוף הקטע ואז נסביר. ומלאכת מחשבת, אנחנו חוזרים למעשי, אמרנו שזה מלאכת מחשבת ומחשבי. מלאכת מחשבת, הכוונה היא, הוא הכוח אשר בו ילמד המלאכות, כן הגרות ועבודת האדמה והרפואות והמלאכות. המלאכות, הכוונה היא ספנות, כן? והמחשבי הוא הכוח אשר בו יסתכל האדם בדבר אשר ירצה לעשותו, אם אפשר לעשותו, אם לאו, ואם אפשר לעשותו, איך צריך שיעשה. זהו. זה שיעור מה שצריך שניקח מעניין הנפש הנה. אז בקיצור, אז מה העניין? כשאנחנו מדברים על הפעולות שהכוח השכלי משפיע עליהם, אז מה הם הפעולות של הכוח השכלי? יש מה שנקרא פעולות שהן עיוניות, כן? עיוניות נטו, הן לא קשורות למעשים, ויש פעולות שהן קשורות למעשים. עכשיו, מה שקשור לעניין העיוני, זאת אומרת, כשאתה לומד חוכמה, אתה לומד חוכמה, אז אתה פותח ספר ולומד. אתה אולי מתרגל, אבל בעצם הלימוד הוא עיוני, אתה קורא ולומד. אבל יש גם שימוש בכוח השכלי במעשים שאותם אנחנו עושים. אני מקווה לפחות שמשתמשים גם בשכל כשעושים את הדברים האלה. אז פה זה מתחלק לשניים. יש את ההכנה לקראת, ויש בשעת מעשה. ההכנה לקראת זאת אומרת מה שנקרא מלאכת מחשבת. בן אדם שלומד איך לעשות את המעשים האלה בצורה הנכונה. זה מה שהוא אומר, נגרות, עבודת האדמה, רפואות ומלאכות. כן, אז אם חשבת שזה עיוני, זה לא עיוני. בסדר? אתה לומד איך להתעסק ברפואות. אתה לומד איך להיות נגר טוב. אתה לומד איך לחתוך. אתה לומד איך להיות רב חובל בספינה. אז בעצם אתה משתמש בשכל שלך כדי לדעת איך עושים את המעשים האלה בצורה הנכונה ביותר, בצורה הטובה ביותר. אבל זה לא רק משהו עיוני, זה משהו שהוא מעשי. מלמדים אותך פרקטיקה, אוקיי? זה לפני מעשה, ויש בשעת מעשה, וזה מה שנקרא מחשבי. הכוח אשר בו יסתכל האדם בדבר שירצה לעשותו, אם אפשר לעשותו, אם לאו, ואם אפשר לעשותו, איך צריך שיעשה, אוקיי? כל הדברים האלה זה בשעת מעשה, כשאני רוצה לדעת. קונקרטית, האם את המעשה הזה אני יכול לעשות, ואם אני יכול לעשות, איך אני עושה אותו. בסדר? ברור? זה הכוח השכלי. עכשיו, כל הקומפלקס הזה שנקרא נפש האדם, אז זה מתחיל מהחלק הנמוך ביותר, שזה הכוח הזן, נכון? הכוח הזן, מה שמפתח אותנו מבחינה פיזית. החלק העליון יותר, זה הכוח המרגיש, המדמה והמתעורר, כוח הרצון. והחלק העליון ביותר זה הכוח השכלי. אבל כל אלה זה כוחות, זה כלים שיש לנפש האדם, ואנחנו צריכים להוציא אותם אל הפועל. עכשיו, לפני שאנחנו עוברים לסיום של הפרק הזה, אני רוצה כמה מילים ביחס לעניין הזה, ביחס שבין הדמיון לבין בין הדמיון והכוח המתעורר והשכל. תראו, הכוח הזן ברור לנו שהוא לא שכלי בכלל, נכון? זה ברור לנו. זה משהו שהוא טכני לחלוטין, פיזי לחלוטין, אין לנו שום שייכות אל הכוח הזה. החלק המרגיש, זאת אומרת, חמשת החושים, ראייה, שמיעה וכולי, זה גם כן דבר שהוא לא, זה לא כוח שכלי. אני יכול להשתמש בשכל כדי להגיד אולי ליד, אל תגיע בדבר הזה. זאת אומרת, השכל יפעיל את הרצון, והרצון יגיד ליד, תתרחקי מזה, אל תתקרבי לזה. אבל היחס שבין הכוח המדמה, המתעורר והשכלי, זה כבר יחס שהוא הרבה יותר קרוב והרבה יותר מורכב. נכון? מה מוביל את מה? הרצון מוביל את השכל, והשכל מוביל את הדמיון, או הדמיון מוביל את השכל והשכל מוביל את הרצון, הרצון מוביל את שניהם. איך העסק הזה בנוי? בשביל זה יש לנו רמב"ם בתחילת ספר מורה נבוכים. אני חושב שדיברנו על זה כשלמדנו את דעת תבונות, כשדיברנו על חטא אדם הראשון. שם הרמב"ם מדבר על היחס שבין השכל לבין הדמיון. הוא מביא שאלה, הוא אומר, זה כבר הרבה שנים, שאל אותי חכם אחד, איך יכול להיות שחוטא נזכר? איך יכול להיות? אדם הראשון חטא והרוויח. למה? בגלל שהנחש הרי אמר לו, אמר לאדם וחווה, אם תאכלו מעץ הדעת טוב ורע, ויתם כאלוקים יודעי טוב ורע. נכון? והם אכלו, וקיבלו דעת. קיבלו דעת. מי יגיד לך? כי ירום אתה. מאיפה ידעת את הדבר הזה? תגידו, מה זאת אומרת? הוא לא הרוויח, הקדוש ברוך הוא גירש אותו מגן עדן. אמר אותו אדם חכם, הוא אמר, עדיף להיות חכם מחוץ לגן עדן, מאשר טיפש בתוך גן עדן. נכון? הדבר הכי גרוע שבעולם זה להיות טיפש. עדיף אפילו שיגרשו אותך, בלבד שתהיה חכם. אז איך יכול להיות? מצאנו חוטא נזכר. כך הוא שאל את הרמב״ם. אמר לו הרמב״ם, לא התחלת להבין את הסיפור. אנחנו בטעות קוראים לעץ הדעת, עץ הדעת. זאת אומרת, כאילו שבלי לאכול מהעץ הזה, לא הייתה לו דעת. ועכשיו, בגלל שהוא אכל מהעץ הזה, נהייתה לו דעת. לא נכון. התורה מדגישה ואומרת, עץ הדעת טוב ורע. מה זה אומר? אומר הרמב״ם, לפני שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, הדעת שלו הייתה דעת, מישהו זוכר? אמת ושקר, נכון. דעת אמת ושקר. בגלל שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, הדעת שלו נפכה להיות דעת של טוב ורע. מה ההבדל בין אמת ושקר לבין טוב ורע? אז אמרנו ככה. אמת ושקר זאת אומרת ראייה שהיא יחסית אובייקטיבית. מה שאמת, אמת, מה ששקר, שקר. טוב ורע זה כבר משהו שהוא הרבה יותר סובייקטיבי. בשבילי זה טוב, בשבילך זה רע, בשבילך זה טוב, בשבילי זה רע. הכל נהיה יותר סובייקטיבי. עכשיו, הרע בעולם, בהתחלה, הוצג לאדם הראשון ולחווה בתור שקר. בתור שקר. הנחש היה מבחוץ, הנחש היה מלך השקר, זה היה ידוע שהוא מלך השקר. זה היה ידוע. תשאלו אז איך הם חטאו, דיברנו על זה אז. כן? פתח, היה לו איזשהו פתח. איזשהו פתח להיכנס היה לו. אבל זה הוצג בתור אמת ושקר. ברגע שאדם וחווה אכלו מעץ הדעת טוב ורע, זאת אומרת שהם הכניסו לתוכם את הזוהמה הזאת, ואז הדעת שלהם ירדה בצורה אדירה מאמת ושקר לטוב ורע. פתאום כבר דברים נהיו הרבה יותר מטושטשים. אוקיי? מה זה נוגע ליחס שבין השכל והדמיון והרצון? אז אמרנו אז, והרמב״ם שמה כותב, שאדם הראשון בנתותו אחר הדמיונות, זה הלשון של הרמב״ם, בנתותו אחר הדמיונות, הוא אכל מעץ הדעת טוב ורע וקרה מה שקרה. זאת אומרת, לפני כן המצב היה מאוד ברור. סדר הפעולות היה כזה. שכל, דמיון, רצון. מה זה אומר? השכל תופס מה אמת ומה שקר. לפי מה שהשכל קבע מה אמת ומה שקר, כל מערכת הדמיון אוטומטית משרתת את השכל. עכשיו, מה זה אומר משרתת את השכל? ראיתם פעם איזה, שמעתם פרסומת, יש פרסומת ששמעתי לפני הרבה שנים, היום לא מפרסמים את זה, אבל היה על איזושהי מכונית, שרצו שתקנה. אז מה עושים? בפרסומת אמרו ככה, הייתה איזה מנגינה, איזה ג'ינגל כזה של זה, והפרסומת הייתה, אתה יכול, אתה צריך, אתה מוכרח. כן? אתה יכול, אתה צריך, אתה מוכרח. והשם של המכונית הזאת, וזה, מנגינה כזאת יפה, למה זה מביא? אומרים לך בהתחלה, אתה יכול. לא, אדם חושב, יכול, לא יכול. אולי זה נכון. טוב, אם אתה יכול, אז אתה צריך. זה נכון, לא בכך שזה נכון, אבל הם שרו, כן? ואז אם אתה צריך, אז אתה מוכרח. אז כבר אתה כבר מתחיל להרגיש מתקיבים אותך, אז כבר משהו פה לא בסדר. חסר לי. כן, ככה זה עובד. נותנים לך איזשהו דמיון מסוים, בונים איזשהו מגדל. מגדל לפי הדמיון, כן, איזה, או מכשיר שמקלף מלפפון. ומראים לך בערוץ הקניות, עם המכשיר הקטנצ'י כזה, מראים לך סלט שבחיים שלך לא ראית. לא ראית וגם לא תראה. אבל זה, מהמכשיר הקטן הזה, זה מה שיוצא. בונים אצלך מין דמיון, מכאן כל החיים שלכם הולכים להשתנות בזכות המכשיר הקטנצ'י כזה. ואז הדמיון לוקח אחריו את השכל בתור בן ערובה, בתור עבד. כן? השכל איכשהו מנסה ללכת אחרי הדמיון. איך זה כן הגיוני לי? איך זה כן מסתדר לי? איך בכל אופן זה יכול להיות? כן, אז אנחנו נקנה עכשיו קצת יותר ירקות, קצת יותר פירות, אשתי תעבוד קצת פחות שעות בעבודה, היא תגיע חצי שעה מוקדם יותר הביתה, ואז כל יום היא תכין לי סלט, ובטח הסלט הזה יהיה יפה, והיא תקשט אותו והכל, ואיכשהו זה ילך. למה לא? זה לא מציאותי, אבל זה לא משנה, לאותו רגע הדמיון לקח את השכל בתור עבד שלו, והשכל לשנייה אחת השתכנע. השנייה הזאת זה מספיק. אם ראיתם בערוצי הקניות, יש באותו רגע, יש מספר טלפון, ואז כתוב, התקשרו עכשיו. ועוד פעם, התקשרו עכשיו. למה התקשרו עכשיו? פעם אחת ראיתי את זה וזה הספיק לי. לא שאני צופה קבוע של ערוץ הקניות. למה התקשרו עכשיו? ודאי, כי אם אתה תעשה רשימה, ואחרי זה אתה תחשוב על זה, אז אתה תפסול את כל מה שהם אמרו לך. אבל עכשיו, בזמן הדמיון, בזמן שזה, העיניים שלך נוצצות מהסלט הזה, הנה, עכשיו תתקשר. זה מה שנקרא דמיון שמשעבד את השכל. אבל לפני חטא האדם הראשון לא היה כזה דבר. לא היה. השכל שיאבד את הדמיון. זאת אומרת, מה שהשכל תפס כנכון, הדמיון הלך אחריו. איפה רואים דמיון שהוא נכון? הוא ביד הנביאים אדמה. הנבואה מתקבלת על ידי כלי הדמיון. וזאת, וזה שימוש שבו הדמיון הוא עבד של השכל. אוקיי? אז הנביא מדמה, הוא מדמה דמויות שהן אמיתיות, דמויות שהן רוחניות. אוקיי? ברגע שהאדם הראשון חטא והגביר את הכוח של הדמיון על השכל, אז השכל ירד, ומדעת של אמת ושקר פתאום זה נהפך לדעת טוב ורע. עכשיו, מה זה אומר דעת טוב ורע? האמת והשקר נשארו עדיין. זאת אמת וזה שקר. אבל פתאום אצל האדם זה נהיה מטושטש. לא, בעצם השקר הוא לא כל כך שקר, יש בו גם צדדים טובים. האמת היא גם לא תמיד אמת, זה תלוי, לפעמים יש בה צדדים רעים. מאיפה זה הגיע? מאיפה זה הגיע? הרי משהו באמת והשקר לא השתנה. מה כן השתנה? מה שהשתנה זה היחס שבין השכל לבין הדמיון. הדמיון פתאום נהיה מאן דאמר. פתאום הדמיון מתחיל להגיד משהו משל עצמו. ואז מפה מגיע המשפט של, אני יודע שזאת האמת, אבל לא מסתדר לי. לפני כן לא היה כזה דבר. ברגע שאדם הראשון ידע שזה האמת, אז גמרנו. אז כוח הדמיון הוא מיד הולך אחרי השכל, וממילא זה גם משפיע על כוח הרצון. כוח הרצון זה מה שנקרא בעברית צריכה the big red button. זה, כן, הכפתור האדום. זה שאיתו אתה מפעיל את המכונה. מפעיל את המכונה לקחת או מפעיל את המכונה לא לקחת. אז מי שולח למכונה הזאת את הפקודות? לפני חטא אדם הראשון, השכל היה תמיד זה ששלח את הפקודות. מה שהשכל אומר שנכון, דמיון הולך אחריו, והרצון פועל בכיוון הזה. אז האדם מתעורר לעשות את הדברים האמיתיים ולא לעשות את הדברים הלא אמיתיים. אבל באותו רגע שהדמיון מתחיל לקבל את המעמד שלו, ומה שהשכל אומר, אז יש לדמיון מה להגיד, אז כאן פתאום נהיו כבר שני מפקדים לרצון. שני מפקדים על הרצון. אז יש את השכל מצד אחד, שהוא אומר לך, תעשה ככה, ויש את הדמיון מהצד השני, שפועל לבד, ואומר לרצון, תעשה הפוך. בסדר? אז אנחנו מכירים את זה בתוך עצמנו, נכון? מכירים את זה בתוך עצמנו. יצר טוב, יצר רע. אנחנו מכירים את זה על המון המון דברים. יש לנו שתי הוראות שאנחנו כל פעם, זה שני מפקדים. אבל זה לא היה לפני חטא אדם הראשון. בסדר? זה ברור? זה המבנה של הנפש. מה שאמור להיות זה בדרגה הזו, כמו שהרמב"ם מתאר. השכל הוא המפקד הראשון, הדמיון עבד שלו, הם נותנים את ההוראה לרצון, ומשם הדברים מתגלגלים מעלה, דרך הכוח המרגיש והכוח הזן וכו'. אוקיי? טוב. אומר הרמב״ם, ודע, שזאת הנפש האחת, אשר קדם סיפור כוחותיה וחלקיה, מה שתיארתי לך עד עכשיו, כל הכוחות והחלקים שלה, היא כחומר והשכל לצורה. וכשלא הגיע לצורה, יהיה כאילו מציאות ההכנה שבא לקבל הצורה היא לבטלה, וכאילו היא מציאות הבל. והוא אומרו, זה מה שכתוב בפסוק במשלי, גם בלא דעת נפש לא טוב. רצה לומר שמציאות הנפש שלו הגיעה אל הצורה, אבל כלומר אלא תהיה נפש בלא דעת לא טוב. זאת אומרת, זה מה שיש לנו עם כל הכוחות שיש לנו, זה הפוטנציאל, זה החומר. אבל אנחנו צריכים לפתח את זה. אנחנו צריכים ליצוק לזה תוכן. זה כמו שמישהו אמר שגנב זה לא מי שיודע לגנוב, אלא מי שגונב. כן? אז למדן זה לא מי שיודע ללמוד, זה מי שלומד. וחכם זה לא מי שיודע להחכים, אלא מי שמחכים בפועל. אז אנחנו צריכים לפתח את הנפש הזאת. גם בלא דעת, נפש לא טוב. אבל הדברים על הצורה והחומר והשכלי והדעות כמה הן ואיך יגיעו עליהן, אין זה מקומם ולא יצטרך במה שנרצה לדבר על המידות, והוא יותר ראוי בספר הנבואה אשר זכרנו, וכאן נפסיק בזה הפרק והתחיל באחר. פה בעצם הרמב״ם מזכיר את ספר הנבואה, זה ספר שהרמב״ם התחיל לכתוב והפסיק. אין לנו את הספר הזה. והרמב״ם טוען שכל שאר ההרחבה על הנושא של צורה, חומר ושכלי וכו', זה שייך לשם ולא לכאן. אוקיי, אז הפרק השני, נתחיל, יש לנו עוד איזה 3 דקות, בואו נתחיל אותו. פרק שני בענייני כוחות הנפש, הוא בדיעת החלק אשר בו יימצאו המידות הטובות והרעות. אז בהתחלה למדנו על המבנה של הנפש, עכשיו אנחנו צריכים להיכנס לשאלה איפה שייך מידות טובות ורעות, כי הרי אנחנו מדברים על רפואת הנפש, זוכרים? מסכת אבות זה איך לרפא את הנפש, איך לבנות אותה כמו שצריך, אז אנחנו צריכים למצוא איפה בנפש זה נמצא. דע שהעבירות והמצוות התוריות, כן, התוריות שבתורה, אמנם יימצאו בשני חלקים מחלקי הנפש, והם החלק המרגיש והחלק המתעורר לבד, אך ורק בשני החלקים האלה. זה מפתיע, נכון? כי אם היו שואלים אותנו איפה שייכות העבירות והמצוות, אז איפה הייתם אומרים? בשכלי, נכון? היינו אומרים זה נמצא בשכלי, אולי גם במדמה, לא, במרגיש ובמתעורר בלבד. ובשני אלו החלקים יהיו כל העבירות והמצוות. אמנם החלק הזן והחלק המדמה, אין מצווה בו ולא עבירה. למה? שאין לדעת ולבחירה באחד משניהם מעשה כלל. אין לך שום בחירה בכוח הזן, זה ודאי, זה אנחנו מבינים טוב מאוד, נכון? בכל התהליכים הפיזיולוגיים שלנו אין לנו בחירה. סליחה, אבל הרמב"ם מחדש ואומר, גם בחלק המדמה, גם בכוח הדמיון אין לנו בחירה. אין לנו בחירה, הדמיון שלנו עובד. הדמיון עובד. הבחירה שלך יכולה להיות בשאלה אחרת. האם אתה תיתן לדמיון שלך לקבוע מה תעשה או לא? וזה לאיזה כוח שייך? מה? לרצון, לחלק המתעורר. בסדר?
למה מרגיש?
מה?
מרגיש גם כן לא שייך, אין בחירה במרגיש.
או, אז מה שייך למרגיש? עוד מעט נראה. ולא יוכל האדם בדעתו לבטל מעשיהם של הזן והמדמה או למעטם מפעולה אחת. אתה לא תראה ששני החלקים האלה, רצוני לומר, הזן והמדמה, יעשו בעת השינה הפעולה המיוחדת להם, מה שאין כן בשאר כוחות הנפש. אוקיי? אז מה אנחנו יכולים לעשות בחלק המרגיש? מה אנחנו יכולים לעשות בחלק המרגיש? מה? להשתמש בו. להשתמש בו, נכון.
זה מתעורר, זה מה? הרצון.
נכון. הרצון מפעיל את החלק המרגיש. לדוגמה. כי תראה את שור אחיך או חמורו טועים בדרך והתעלמת מהם, השב תשיבם לאחיך. מה אומרת המצווה הזאת? מה זה והתעלמת מהם? שבן אדם מסובב את הפנים לצד השני, לא ראיתי. מה אומרת המצווה? לא, אתה צריך על ידי כוח הרצון שלך לסובב את הפנים לכיוון האבדה הזאת, והשב תשיבם לאחיך. אז הנה, הציווי הוא לרצון, נכון? הציווי הוא לרצון שיפעיל את הכוח המרגיש, יש? ואז אתה תעשה את המצווה. או יש דברים שהם אסורים, אסור לך לשמוע לשון הרע או רכילות, נכון? אז הנה, יש לך את החוש של האוזן, חוש השמיעה, ואתה צריך על ידי הרצון להגיד לאוזן שלך אל תשמעי, לסתום את האוזן. אוקיי? אז לא שיש בחירה בכוח המרגיש מצד עצמו, אבל הרצון יכול להפעיל את הזה. אתה לא יכול לצוות על בן אדם אל תנשום, כן? תפסיק את כוח הנשימה, תפסיק את הכוח הזן, לא שייך. גם אתה לא יכול לצוות על בן אדם להפסיק את כוח הדמיון, אבל את הכוח המתעורר וכוח המרגיש זה בפירוש כן, זה שייך. והחלק השכלי, זה הרמב״ם כותב שיש בו מבוכה, אם יש בו מצווה ועבירה או אין בו מצווה ועבירה, וזה נראה כבר בפעם הבאה בעזרת השם. אוקיי? שכוח.